טוב, שלום לכולם, אנחנו הגענו לעמוד קי"ד בספר אורות, מהלך האידאות, פרק ה', לקראת הסוף, הרגש הדתי, בסדר? לכאן הגענו. אז בעצם הייתי אומר, הפסקה הזאת עד סוף הפרק, בעצם סיכום של כל מה שדיברנו, גם שבוע שעבר קצת עסקנו, מה קורה כשהאידאה האלוהית הופכת למציאות דתית, ואז קיבלנו דתיות במקום אלוהיות, או פרטיות במקום כלליות. בסדר? זה בעצם הנושא שלנו. אז בואו נקרא ונזכר ונתקדם. הרגש הדתי שבא לבדו תחת האידאה האלוהית, הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם, 10 מעלות בשפל. חדל הססון הפנימי, אפסה העצמה הרוחנית העליונה, המשווה את רגלי האדם כאיילות המנצחתו בנגינותיה ושירת עוזה, ויבוא סגנון של פרושיות, של מה חובתי ועשנה, בעבדות קטנה מלאה זוועה ורפיון. עד לכאן בממד היחיד, שמה קורה בממד הציבור, ולעומת אותה ירידה של הגבורה העליונה אשר להורה האלוהית בחיי הציבור וחיי היחיד המעורבים בו, ירד גם כן הרעיון הלאומי ממשגב אידיאליותו האדירה והקוסמת, כלומר לא רק הממד הפרטי אלא גם הממד הלאומי מצד הרעיון שבו ההבנה אותו, ויהי לרעיון מדיני למין מסחר המתפשט על נפשות רבות, או המדינה היא חברת אחריות גדולה. זה גם הרע מזכיר באורות במקום אחר. נקרא את סוף הפסקה הזאת, הירידה הכפולה מרום מעלת האידאה האלוהית אל התכונה הדתית ועל ידה ממעלת הגבורה הלאומית אל השיטה המדינית, נטלה את זיו החיים מן העולם, והופעת נשמות גדולות הייתה לחזון יקר מאוד. מילים קשות פה. אפסו גיבורי חיל, כנראה חסרה שם יוד, אפסו גיבורי חיל ענקיים, וירבו במקומם עסקנים נמוגים ודלי מעס, בוסים בתית חוצות של רעיונות קטנים, שיש בהם מיני מסחרים, חומריים ורוחניים. טוב, זה באמת קטע לא כל כך פשוט. אז בואו נזכר. הרגש הדתי. קודם כל אמרנו שהקשר אל היהדות הוא לא תפקודי. זאת אומרת, הוא לא תפקודי במובן הטכני. כלומר, היהדות זה לא רק שולחן ערוך, אלא היהדות זה גם הערכים, מה זה גם? זה השורש, זה הערכים האלוקיים המתגלים דרך הפרטים המעשיים שנקראים שולחן ערוך. כמובן צריך לדקדק קלה כבחמורה, אבל השורש הפנימי הוא בעצם הגרעין האלוהי שנמצא שם בפנים. ולכן, כשאנחנו הופכים את האלוהות לדתיות, זאת אומרת, כשבגלות 2000 שנה, איבדנו את ההופעה האלוהית כי אי אפשר לגלות אותה בגלות וכל מה שדיברנו פה, אז קיבלנו איזו יהדות תפקודית, יהדות דתית, יהדות מצוותית, יהדות הלכתית בלבד. עכשיו, האם היהדות היא לא מצווה והלכה? ברור שכן. האם היא חייבת להתגלות דרך המצווה והלכה? ברור שכן. אבל היא לא מתחילה מזה, והיא לא מסתיימת בזה. ולכן אז קיבלנו דתיות במקום אלוהיות. הרב מוסיף כאן עוד מילה, רגש. הרגש הדתי. מי שזוכר, אז ממש בתחילת מהלך האידאות, תסתכלו רגע ברשותכם, בואו נחזור רגע אחורה, ממש בהתחלה בעמוד קב פרק א', אז שם הרב דיבר על שתי האידאות, האידאה האלוהית והאידאה הלאומית. ואז אומר הרב כך, בערך שורה עשירית מלמעלה, בהתחלה, ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים, על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר הרגש הלאומי והדעה האלוהית. כלומר, מצד האמת, הלאומיות, לפחות בצד הביטוי שלה, היא רגש. כמו שדיברנו בזמנו, אדם חי במקום מסוים, חווה חוויות לאורך זמן, קל וחומר אם זה עם, או קבוצת אנשים שחווה חוויות לאורך זמן במקום מסוים, מתחיל להתפתח רגש בין האדם לבין המקום, בין החברה לבין המקום. נכון, אדם חי במכון מרשנה, מתחיל להתפתח אצלו איזשהו רגש למקום הזה. זה דבר טבעי. כך הנפש בנויה. הנפש בנויה שכשאדם או קבוצה חובה חוויות במקום מסוים, לאורך זמן, חוויות טובות או רעות, החוויות האלה יוצרות קשר רגשי בינו לבין המקום. זאת עובדה. אלא אם כן האדם הוא אטום רגשית, אבל זה ודאי לא נכון, וזה גם בדרך כלל בלתי אפשרי. בסדר? לכן, הממד הלאומי, בעיקר אצל אומות העולם, בעם ישראל, זה לא ככה, אבל הממד הלאומי, לפחות בביטוי שלו, הוא ממד רגשי. זה לא נכון, כי בעם ישראל הלאומיות היא שכל, היא אלוקות, אבל יש ממד מסוים, הייתי אומר, בעיקר ביחס החיצוני, שהלאומיות היא תולדה של הרגש, של קבוצת אנשים, כמו שהרב אומר, במקום אחרי בולטריה, שחיה הרבה זמן, חווה הרבה חוויות, ומתחיל להתפתח, חיבה רוחנית בין הקבוצה לבין המקום. וקשר רוחני מתחיל להתהווה, אבל איזה קשר רוחני? קשר רוחני נפשי, קשר רוחני רגשי, קשר רוחני במדרגת האדם, לא במדרגת הבורא, לא במדרגת אלוהים. אז רגש הוא בא לידי ביטוי בממד הלאומי. לעומת זאת, הדת, האלוהות, היא שייכת לדעה. אלוהות זה שכל. זה שכל גדול, זה שכל אלוהי, זה שכל שלם. אז במצב מתוקן, האלוהות היא דעה, והלאומיות היא רגש. כמובן, עוד פעם, פרק א' זה נכון באומות העולם. פרק ב' זה נכון בישראל, כמו שעסקנו שם בעריכות. אבל באופן יחסי זה נכון, באופן יחסי חיצוני זה נכון גם בישראל. אומר הרב, אל מול הייתי אומר, המצב המתוקן הזה של הרגש הלאומי והדעה האלוהית, לפעמים זה מתהפך. שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית, נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה. זאת אומרת, בתור דעה לאומית, הלאומיות נהפכת לאיזה רציונל, לאיזשהו שכל, לאיזושהי תיאוריה שכלית, והקשר עם האלוהים נהפך להיות קשר רגשי ורגש אלוהי. ולכן מי קשור אל האלוהים? האנשים הרגשיים. פעם קראו להם ספרדים. סליחה על הבהירות של הדיבור שלי. בסדר? אבל מי שהוא שייך למדרגת השכל, ההיגיון, הרציונל וכו', מה לו ולאלוהים? הוא לא מתרגש. אז איך הוא שכלי? אז איך הוא יכול להיות פונה לאלוהים? זה קלקול, זה לא נכון. האלוהות היא דעה, והלאומיות, באופן חיצוני, היא הרגשה. הלאומיות מתלבשת בהרגשה החיצונית, היא מתלבשת מתוך השורש הפנימי של הדעה האלוהית. ככה זה אמור להיות. אבל לפעמים הוא מערה בחליפת המצבים, נמצאים עליונים למטה ותחתונים למעלה. זאת אומרת, האלוהות היא תהפך לרגש, והלאומיות היא תהפך לדעה. זה לצערנו הרבה שחושבים לא מעטים היום. שהיהדות היא קשורה לאנשים רגישים או רגשיים, והלאומיות היא שייכת לאנשים רציונליים, שלמשל, על פי התפיסה הפשוטה של שניים אוחזים בטלית יחלוקו, היגיון פשוט. שתי מדינות לשני עמים. פשוט. סברה ישרה, לכאורה, פשוטה מבחינת ההיגיון. וכו'. אז כשאנחנו ירדנו למדרגה של הרגש הדתי, זאת אומרת, שגם האלוהות נהפכה להיות דתיות, וגם הדעה האלוהית נהפכה להיות רגש דתי, זה חורבן. איך הגענו למצב? זה הגלות של 2000 שנה, שירדנו ממדרגת הדעה למדרגת ההרגשה, וממדרגת האלוהיות למדרגת הדתיות. ואז קיבלנו איזה מין יהדות ויהודים, שהרגש הדתי, כמו שכאן הרב כותב, הרגש הדתי, שבא לבדו תחת האידאה האלוהית. במקום אלוהות, זאת אומרת, חיים שלמים של תורה, חיים שלמים של ערכים, חיים שלמים של אמונה, שהיא לא קשורה דווקא, החיים, האמונה הזאת, האלוהות הזאת, הערכים האלה, לא שייכים רק לפרטים הטכניים של קיום ההלכה, קיום המצווה או מניעה מעבירה, אלא שכל התורה כולה זה כל החיים של האדם. הערכים שלו, שאיפות החיים שלו, ערכי החיים שלו, יחסי עיקר תפל אצלו, וכל בחומר ברמת עם, על זה מדובר פה, ברמת עם, ברמת הפרט. במקום האידאה האלוהית הזאת, קיבלנו דתיות רגשית. רגש דתי. וזה מזעזע. אבל עובדה. וזה תולדה של הגלות, החורבן הזה. הרב אומר בסוף דברים נוראים פה. שכתוצאה מהרגש הדתי הזה ברמת הפרט, תכף נראה מה קורה ברמת האומה, אז קיבלנו נשמות, איך הוא קורא להם? והרבו במקומם עסקנים נמוגים ודלי מעש בוסים בתית חוצות של רעיונות קטנים. טוב, תכף נמשיך את המשפט הזה. אז זה ממד אחד. אז בואו נקרא שוב את המשפט הזה כולו. הרגש הדתי שבא לבדו תחת האידאה האלוהית הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל. אולי 10 מעלות, הוא רומז כאן 10 ספירות, לא... טוב, צריך לבדוק מה בדיוק כאן המילה 10. אולי עושר מעלות בשפל, נרמות ש10 נשמע יותר טוב. בכל אופן, אז במקום האידאה האלוהית, שהיא בעצם השכל האלוהי, קיבלנו שכל אלוהי, לא שכל אנושי, כן, שכל אלוהי, קיבלנו רגש דתי. שאז ברגע שהיהדות היא מצטערת כרגש דתי, אז אין גבורה. אין גבורה אצל האדם, אין גבורה אצל החברה. הפוך, דווקא אנשים חלשים הם לכאורה אנשים רגשיים שכביכול פונים אל אלוהים, בפרט בשעת מצוקה ומשבר. ואז ממילא האדם נהפך להיות, זה ממש, מחילה שאני אומר את זה ככה, זה קשור לפסקאות הקודמות, זה ממש מעין עבודה זרה. שהאדם המסכן צריך לפנות אל אלוהים בעת צרה כדי שיושיע אותו מצרתו. זה נורא. ואז כל הגבורה של האדם, הכרת ערכו, הכרת מעלתו, היכולות שלו, היכולת לפעול את כל זה וכו', הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל. ואז ממילא כשאדם מרגיש כל כך קטן, כל כך שפל, כל כך נמוך, כל כך, לא רוצה להגיד, אפס, חדל הססון הפנימי. למה שאדם יהיה שמח פנימית אם הוא שייך לעולם של רגשות מתחלפים, ובפרט רגשות נמוכים, ובפרט שאין לו יכולות, כך חושב על עצמו, מצד עצמו, וכו'. חדל הססון הפנימי, אפסה העצמה או העוצמה הרוחנית העליונה, אדם כבר לא מאמין בכוחו. המשווה את רגלי האדם כאיילות, אדם שיש לו ביטחון עצמי, ביטחון אלוהי, ביטחון הבנת ערך גדולתו וכו', אז הוא יש לו יכולות, הוא מאמין בעצמו. אז יש לו רגליים שקלות כאיילות, והרגליים האלה שקלות כאיילות הן פועלות מתוך ראש, שיש לו יכולות, יש לו שכל, יש לו חוכמה, יש לו יכולת הופעה מעשית, ולכן המנצחתו בין גינותיה ושירת עוזה. ובמקום זה, ויבוא סגנון של פרושיות, כאן הרב רומז לתנועת הפרושים, שפרשו מן החיים, ופרשו, חלקם כמובן, פרשו, הייתי אומר, מהאמונה בכוחות החיים האלוקיים הנמצאים באדם, ואז קיבלנו איזה מין יהודי של מה חובתי ועשינה, יהודי שזורק איזה עצם לאלוהים, זה נקרא הלכה, חס ושלום, ואז האדם הזה נהיה עבד, ולא בן, לא מבין, לא רוצה להבין, לא שייך, לא מזדהה, פשוט עושה כי ככה נהגו וככה עושים, ואם לא יעשה, מי יודע, שכר ועונש, וכו'. ויבוא סגנון של פרושיות, של מה חובתי ועשינה, בעבדות קטנה, מלאה זוועה ורפיון. מלאה זוועה כי זאת לא האמת, מלאה רפיון כי האדם עושה את עצמו יצור חלש. טוב, אולי כדי להגן את זה במשהו נוסף. כדאי לכתוב למקור הבא. היות ויש כאן כמה שהצטרפו לשיעור היום פעם ראשונה, ככה נמזהה לפי הפנים, אז בואו נרוויח משהו על הדרך. עוד משהו. יש בשבת, בגמרא במסכת שבת, סוגיה מרתקת שנקרא לה סוגיית האותיות. מה התוכן הפנימי של כל אות, א', ב', ג', ד' וכו'. אז ניגע רק בנקודה אחת שקשורה נחשב לפה. כשהתינוקות שם, כשהתינוקות של בית רבן הגיעו לאות נון, אז אמרו ככה, הרי יש לנו שני נונים. יש לנו נון רגילה ונון סופית. הנון הרגילה היא נקראת כאן בגמרא נון כפופה. למה נון כפופה? כי היא מכופפת. נכון? החלק התחתון שלה היא מכופפת למטה. אז זאת הנון הרגילה. תרף אני אקרא. הנון הסופית היא נקראת כאן בגמרא נון פשוטה. פשוטה מלשון שהיא עומדת בסקיפות, בפשיטות. זאת הנון הסופית, היא עומדת בצורה ישרה. אומרת הגמרא, למה יש לנו שתי נונים? אם יש לנו באותיות הקודש שני נונים, משמע שכל נון יש לה זווית מסוימת שחייבת השלמה על פי הזווית השנייה של הנון האחרת. אומרת הגמרא, נון כפופה, נון פשוטה, נאמן כפוף, נאמן פשוט. האות נון היא רומזת לערך הנאמנות, כבר נסביר, והנאמנות הזאת חייבת להופיע באופן כפול, מצד אחד בכפיפות ומצד שני בפשיטות. דרך אגב, זה מזכיר לנו כמובן שופר של ראש השנה, שופר כפוף, שופר פשוט, זה קשור לסוגיה הזאת. טוב, אז מה יש פה בעצם? מה זה שני הנונים האלה? מה זאת הנאמנות הזאת? אז הזכרנו הרבה פעמים בבניין אמונה שהמילה נאמן זה מלשון אמן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא האומן, הוא הבורא, ואנחנו האומנות, אנחנו הנבראים. כדי להיות אדם שנאמן או מאמין, אני צריך להיות אדם שמגלה את האומן באומנות. אם האומן, הבורא, מתגלה בנברא, זה נקרא אמונה, זה נקרא נאמנות. עכשיו, איך אדם בונה בתוכו, טוב, שרבה מדבר רק במשפט אחד, איך אדם מגלה את הנאמנות הזאת, את האמונה הזאת, איך הוא אמור לגלות את הנאמנות? איך הוא אמור לגלות את האומן שבו? איך האומנות אמורה לגלות את האומן שבתוכה? בקיצור, איך האלוקים מתגלה דרכנו? שאלת החיים השאלה הזאת. אומר הרב, יש שני נונים. כדי להיות נאמן לאומן, כדי להיות איש אמונה, אתה חייב להכיל בתוכך את הנון הרגילה ואת הנון הסופית, את הכפיפות ואת הפשיטות. מה זה אומר? אומר הרב, הנאמנות לתעודת המציאות וההוויה שבגללה יצר הקדוש ברוך הוא את כל מצוי. אם אדם רוצה להיות נאמן למטרה שבשבילה, לייעוד שבשבילו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולהיות שליח לייעוד הזה למטרה הזאת, אז היא מתבלטת באדם בשתי דרכים שונות. אדם שרוצה להיות נאמן לבורא, חייב להיות נאמן בשתי דרכים שלכאורה נראות, תכף נראה סותרות אחת השנייה. הדרך האחת היא הדרכה המוסרית הראשונה, שהיא באה לברר לאדם את קוטנו ואפסיותו. כמה האדם קטן ביחס לאינסוף האלוהי. שלא יתגדר במה שהוא חושב שיש בו מן המעלות והיתרונות. מה האדם יכול להתגאות? כל מה שיש לך לא משלך. כי לא כולן כעין הנה, ולא מידו וטובו, לא, האדם לא זכה לטוב הזה מכוחות עצמו, הוא לא המציא יש מאין. כי אם מידי אדון כל, אשר לא לבדו הוא הכוח והגבורה, החוכמה והמדע, העוז והממשלה. לכן, במד ראשון, האדם צריך להיות נאמן לאומן, על ידי זה שהוא מכפיף את עצמו, מכופף את עצמו. נאמן כפוף. זאת הנון הרגילה, שהיא כפופה. אם אני רוצה להיות נאמן, קודם כל, מי אני ביחס לבורא? אפס אפסים בריבוע, וגם זה מחמאה. זה מצד אחד. מצד שני, אומר הרב, אמנם אחרי אשר דעתו של אדם היא מתיישבת בהכרעת הענווה והכפיפות המוחלטה, אחרי שאדם מתמלא בענווה, מתמלא ביותו, כמבין את עצמו ביותו כלי קיבול, מתבטל בכפיפותו כלפי הבורא, אז באה הדרכה המוסרית השנייה, היותר עליונה, המבארת לפניו את גודלו ותפארתו של האדם, את זיו נשמתו ואת הערך המרומם אשר נתן לו ריבון כל העולמים, ברוך הוא. בתפיסת ההוויה והכרת ההוד האלוהי. הממד השני, שהאדם חייב להכיר את ערכו, את מעלתו. אם הקדוש ברוך הוא ברא אותי, אז יש בי מריבונו של עולם. הרב אומר במקום אחר ששלושת ברכות השבח בתפילת 18, זה לא אלוהים כמה אתה גדול ואני קטן. אלוהים כמה אתה גדול וכמה אני גדול, כי אתה שמת בי מהגדולה שלך. אז לא רק אתה מגן אברהם, שמת בי כוח מגן אברהם. לא רק אתה מחיים מתים, שמת בי כוח מחיים מתים. שמת בי כוח אל הקדוש. זה לא כמה אני קטן. זה כמה אני גדול. אבל אני גדול כי אתה שמת בי את גדולתך. אז, כשאדם מכיר את מעלתו ואת ערכו, אז הוא מתרומם. ואז הוא לא כפוף, אז הוא זקוף. הוא מאמין בעצמו, הוא מאמין באלוהי שבתוכו, הוא מאמין ביכולת ההופעה של האלוהי הזה. בבחירה החופשית שלו שמסוגל לגלות את זה, וכו'. אז הוא מתרומם ושיעור קומתו מתפשט מלשון מזדקף, עומד בצורה פשוטה, ישרה, ושיעור קומתו מתפשט הוא על כל מרחבי העולם. ואין סתירה בין שני הממדים האלה. איך מצד אחד האדם מחנך את עצמו ככפוף, מצד שני האדם מחנך את עצמו כפשוט. אין סתירה. ומתוך הכרה זו, הבאה מתוך תוצאותיה של ענוות הצדק, הוא בא להיות נאמן לתעודת הווייתו במדרגה יותר עליונה, מתוך שהוא מתמלא בענווה, הוא מתמלא באחריות. ואין סתירה בין הענווה לאחריות. העוז והענווה לחי העולמים, והעוז והענווה לאדם. מה הוא עוז והענווה? אף אנחנו עוז והענווה. ואז, אומר הרב, הכפיפות היא מתאחדת עם הפשיטות, ושני המצבים ביחד מהדרים באלף, מלשון ההדרה, את יסוד הקודש להוציא לאור עולם את התוכנית הגדולה של הנאמנות. אם כן, להיות אדם מאמין, להיות אדם שנאמן לאומן, זה להיות אדם שכולל בתוכו את הכפיפות ואת הפשיטות גם יחד ללא סתירה. אז כאן הרב מתאר אצלנו באורות, שלצערנו הרב לקחנו רק את הצד הכפוף. איבדנו את הפשיטות. סיפרתי פה פעם, לא מזמן עכשיו זה היה, שהייתי פעם באיזו הלוויה של סבתא מרוקאית. אנחנו מזכירים היום עדות יותר מדי פעמים, כבר פעם שנייה. והייתה הלוויה קטנה כזאת, היו כל מיני דודות כאלה בסגנון הזה וזה. אז שמעתי אותם אומרות שם, הדודות, מה שווה בן אדם, לא שווה כלום, בסוף כולם מתים, אמרו את זה במבטא כזה של הדור הקודם. טוב, היה אחד עם זקן, כלומר, אני אמרו לי, תגיד משהו. מה אני אגיד, אין לי מה... אני לא יודע מה אני אגיד ל-30 אנשים מבוגרים שהסגדון הזה בסוף כולם מתים, משאבים החיים, לא שווה כלום. טוב, שמעתי את זה, אמרתי, אני יודע בדיוק מה להגיד. אמרתי להם כך, ההלוויה, המשנה שאנחנו רואים בהלוויות, זה הקביעה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. דע מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך, למקום עפר רימה ותולעה, ודע לפני מי אתה ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואל השם משמואל, למה צריך להגיד את החלק הראשון במשנה? דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי. אחר כך עוד פעם, דע מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך? תגיד פעם אחת, דע מאין באת, מטיפה סרוחה. לאן אתה הולך, למקום עפר רימה ותולעה. למה צריך לבזבז דיו על הרשע? השם משמואל, כך הוא שואל. אומר השם משמואל, נפלא. למשנה הזאת יש שני חלקים. החלק הראשון מדבר על הפשיטות של האדם, על זקיפות קומתו, על ערכו, על מעלתו. דע מאין באת, החלק הראשון במשנה מדבר על הנשמה. דע מאין באת, נשמתך חצובה מתחת כיסא הכבוד, משם אתה בא. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא, לשם אתה הולך. עד לכאן האדם כמחויב להכיר את מעלתו. עד כמה עוצמה, גודל, הקדוש ברוך הוא שם בו. הוא מחויב להופיע את הגודל הזה. אז דע מאין באת? ולכן גם בהלוויות נוהגים להגיד את החלק הזה במשנה בכל רם. כי זאת האמת של האדם. דע מאין באת? מכתחת כיסא הכבוד הגעת. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא אתה הולך. עכשיו, איך הנשמה הזאת מתגלה בעולמנו? חלק שני. דע מאין באת? מטיפה סרוחה. הנשמה הזאת היא הושמה בטיפה סרוחה. מסובך הקשר הזה בין הנשמה לבין הטיפה. לאן אתה הולך? לבית הקברות. אבל בית הקברות זה בדרך לחיי העולם הבא. אם זיקחת את עצמך בדרך. אז אין שום סתירה, אז אמרתי שם לאנשים היקרות, אמרתי להם, אוי ואבו, אל תגידו מה שווה אדם, בסוף כולם מתים. מה פתאום? האדם שווה הרבה מאוד. נכון שבסוף כולם עוברים דרך בית הקברות. השאלה אם יהיה להם המשך לחיי העולם הבא. השאלה אם חשפו את נשמתם שמתחת כיסא הכבוד הייתה חצובה, בטיפתם הסרוחה. זאת השאלה. אז האדם הוא לא איזה אפס בריבוע. נאמן זקוף, נאמן פשוט, נאמן כפוף. אנחנו חייבים את שני הממדים האלה. כאן הרב מתאר באורות, אני חוזר אלינו, שאיבדנו את הזקיפות, איבדנו את הפשיטות, איבדנו את דע מאין באת, לאן אתה הולך, כיסא הכבוד, עולם הבא. היהדות מצטיירת כאיזה רגש דתי. האדם סך הכל כיוציר, כיצור רגשי שמתפעל מהמציאות המשתנה, בסך הכל כמתפקד כמה תפקודים דתיים. וכשזה הציור שהאומה מבינה את הקשר שלה עם התורה, עם היהדות, זה נורא. אז בואו נקרא זה שוב. הרגש הדתי שבא לבדו תחת האידאה האלוהית, הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם. איזו גבורה, איזה אידיאל, איזה עליונות, איזה נשמה. תפקודים דתיים, כדי לפתוח תוכן חיסכון בגן עדן, ככה אנשים חושבים. חדל הססון הפנימי, אפסה העוצמה או העצמה הרוחנית העליונה, המשווה את רגלי האדם כאיילות, המנצחתו בין גינותיה ושירת עוזה, ויבוא סגנון של פרושיות, מין פרישות מהחיים, אי אמון בחיים, אי אמון בעצמך, של מה חובתי ועשן, יאללה, בוא נצא ידי חובה ונגמור את הסיפור. בעבדות קטנה, האדם כביכול כאיזה עבד לאלוהים, יש הרבה מה לדבר כאן על העבדות הבזויה הזאת, בעבדות קטנה מלאה זוועה ורפיון. באמת, קצת רחמים על אנשים, לצערנו הרב, שמנהלים את חיים הדתיים בסגנון הזה, של רגש דתי. נכון, שבת בשעון קיץ, מתי יוצאת שבת? מתי יוצאת שבת? מתי יוצאת שבת? כבר קראתי את כל מודעות האבילות בעיתון, כבר פיצחתי את כל הגרעינים, כולל של האבטיח. מתי יוצא שבת? למה אתה מסתכל? כי זה נכון. זעזע, כן. שבת. לא רוצים ששבת תצא? למה שתצא שבת? מעין עולם הבא. טוב, היום יום אחד בשבת, צריך לפעול בתוך החיים, אבל מה זה הלחץ הזה להוציא את השבת? אז אם אדם נמצא במצב מסוים שהוא, יש איזה משהו ספציפי, בסדר, קורה, כולנו צריכים לפעמים להזדרז לדברים מסוימים, אבל ברמה העקרונית, אז זה הממד הפרטי, זה הממד של הרגש הדתי אל מול השכל האלוהי. זה ברמת היחיד. שמה קורה ברמת הציבור? ברמת הציבור, כשהידע האלוהית היא לא מחיה את הממד הלאומי, אז גם הלאומיות, כמו שהיחיד, הקשר שלו עם אלוהים הוא סך הכל רגש דתי. אז האומה, הקשר שלה עם אלוהים זה שהמדינה היא סך הכל, כמו שכאן הרב אומר, חברת אחריות גדולה. במילים שלהם היינו קוראים לזה ספק שירות. מדינה, לכאורה כלפי חוץ, זה איזושהי מערכת שאמורה לנהל את חיי החברה ולספק את השירותים ואת הצרכים של החברה. שני הצרכים המרכזיים הם ביטחון ביחס החוצה, כלפי חוץ, וכלכלה ורווחה כלפי פנים. ולכן על זה ירוצו בבחירות, על פתרון הבעיה הביטחונית ופתרון הבעיה הכלכלית. זהו, ואז המדינה היא סך הכל מספקת שירותים. מה קורה כשיש מדינות אחרות שמספקות שירותים יותר טובים? עוברים למדינה אחרת. בקנדה אין בעיות ביטחון, ובשוויץ אין בעיות כלכלה. מה רע? מצוין. בואו נקרא את זה. ולעומת אותה ירידה של הגבורה העליונה אשר לאורה האלוהית, בחיי הציבור וחיי היחיד המעורבים בו, כאן בעיקר הדגש הוא על היחיד, ירד גם כן הרעיון הלאומי, מה זה בכלל לאומיות בעם ישראל, ממשגב אידיאליותו האדירה והקוסמת, ממציאות של שמדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם, זאת אומרת היא הופעת ממלכת כהנים וגוי קדוש בממדים יותר עמוקים של הרעיון הזה. אז סך הכל קיבלנו כאן איזה מין רעיון מדיני, כלומר קבוצת אנשים שצריכה פתרון, בפרט אחרי השואה ודאי, וזה יכול להיות גם באוגנדה אם אין ברירה כרגע, והפתרון הזה הוא סך הכל יתפקד את יאפשר את התפקודים המשותפים שלנו, וגם הפרטים ייהנו מזה באיזושהי מידה, איזה מין ועד בית כזה. זהו. והיא לרעיון מדיני, מדיני הכוונה חברתי, למין מסחר המתפשט על נפשות רבות, יש מסחר בין יחידים ויש מסחר בין עמים. אז מדינה, ממשלה, זה סך הכל הגוף המסחרי שמתפקד את הנפשות וכו'. או מה שהרב כותב באורות, המדינה היא חברת אחריות גדולה. נכון, מי אחראי על התפקוד של הילדים בכל משפחה? התפקוד הטכני, החומרי, ההורים. ההורים אחראים לפרנס את הילדים, אמורים לדאוג להם כן או לא לפעילויות בחופש וכדומה. בסדר? יפה. מי המערכת שאחראית לתפקד על בניין מגורים שיש בו 10 משפחות? ועד הבית. ומי אחראי על זה בקהילה? במושב, בקיבוץ, במזכירות. ומי אחראי על זה במדינה? ממשלה. ומי אחראי על זה בעולם? כל מיני ועדים משותפים, ייחודים. מערכת שהיא מאחדת את הגורמים הביטחוניים והכלכליים והמדעיים, הטכנולוגיים. כל מיני ייחודים כאלה. האום קוראים לזה בכותרת ראשית. זהו. סך הכל חברת אחריות גדולה. אם הגענו לפה, אי אפשר לא להזכיר. אם לא אכפת לכם לפתוח רגע, בעמוד קוף סמך. פרק, אורות ישראל, פרק ו' פסקה ז'. טוב, מי שהגיע לכאן רק היום פעם ראשון לשיעור, אז כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה על גבי כל מה שלמדנו פה. שנה שלמה אנחנו לומדים כבר את הסוגיות האלה. פסקה ו', פסקה ז', סליחה. עמוד קוף סמך, פסקה ז'. אין המדינה האושר העליון של האדם. מדינה היא לא האושר מלשון אישור של האדם. כדי שאדם יהיה מאושר, הוא צריך לאשר את עצמו. לאשר את עצמו זאת אומרת להוציא את כוחותיו מהכוח אל הפועל, ואז הוא שמח מעצמו, מרוצה מעצמו, הוא נותן אישור לעצמו. הוא לא מבזבז את יכולותיו ואת אישיותו. אז ברור שמדינה לכאורה היא לא האושר של האדם. למה? זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שהן כל המדינות שבעולם חוץ ממדינת ישראל מצד האמת. זה ניתן להאמר במדינה רגילה, שאינה עולה לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה. הנה הביטוי. חברה שאמורה, שהיא אחראית לספק את השירותים של הציבור ושל היחיד. זהו. אז אם סך הכל המדינה היא ספק שירות, במובנים הטכניים החיצוניים של החיים, אז ברור שמדינה זה לא העושר העליון של האדם. מדינה זה סך הכל ספק שירות. אז אם השירותים של חברת פלאפון אחת לא מספקים אותי, אני אומר לחברת פלאפון אחרת. ובפרט שהם עושים לי את המעבר, על חשבונם ועל זמנם. כן, אז המטוס ייקח אותי לברלין, על חשבון ברלין, יהיה בסדר. אומר הרב, זה נאמר, רק במדינה רגילה, שהיא איננה יותר מאשר חברת אחריות גדולה, שנשארו המוני האידאות, הערכים, האידיאליים, האלוקיים, שהן עטרת החיים, הכתר של החיים של האנושיות, מרחפים ממעלה, ואינם נוגעים בה. זה יהיה קשור לאדם בביתו, או מקסימום בקהילתו, אבל הוא למדינה. המדינה אמורה לספק את הצרכים ההכרחיים, ואולי קצת המותריים של החיים. אז יהיה משרד הרווחה, ויהיה משרד האוצר, משרד הביטחון והחוץ, וגם משרד התרבות, והספורט, והחלל. צריך קצת רווחה בחלל. מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית, שחקוק בהווייתה, שמעצם התוכן שלה, ה-DNA שלה, המהות שלה, שחקוק בהווייתה התוכן האידיאלי היותר עליון, שהוא באמת העושר היותר גדול של היחיד. מדינה זו היא באמת היותר עליונה בסולם העושר, ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל. אני מזכיר לכולנו שהרב כתב את המשפט הזה, את המשפטים האלה, לפני שהוקמה מדינת ישראל בכלל. זאת אומרת שאם הרב, אפילו ברמה הטכנית, אם הרב כתב את הדברים האלה לפני שהוקמה המדינה, זאת אומרת שיש מדינה בפועל ויש מדינה ברעיון, באידאה. המדינה בפועל היא לאט לאט, בעזרת השם, מגלה, תגלה את המדינה ברעיון, באידיאל. מדינה זה לא רק חברת אחריות גדולה, אז זאת לא הייתה חברת אחריות גדולה. ואכן כשהרב כותב שמדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא השם בעולם, יבוא קורא עיתון מצוי ויגיד, תגיד לי, גם היום הרב קוק היה אומר את זה שמדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם, אתה קראת את הכותרות של העיתון של מחר? תשובה, מה זה רלוונטי? יש מדינת ישראל שהיא ברעיון, באידאה, ובעזרת השם בסוף היא תגלה את זה בפועל, תממש את זה. ויש מדינת ישראל שהיא כרגע בתהליך. ואנחנו מאמינים שהמדינה שבתהליך היא ביסודה ובתוצאתה, היא מדינת ישראל שיסוד כיסא השם בעולם. נכון שכרגע יש כמה, הרבה בעיות. אז מה? מה זה קשור לעניין? לכן מסכם הרב, אמת שאושר נשגב זה של יסוד כיסא השם בעולם, שזאת מדינת ישראל, אידאה אלוהית בתוך מערכת לאומית, צריך הוא לביאור ארוך כדי לעלות אורו במחושך, אבל לא מפני זה יחדל מלהיות האושר היותר גדול. זאת לא מפני שיש צער ההיריון וצער הלידה, לא מפני זה אנחנו נבטל את העושר של חיים חדשים במציאות. אז נכון שיש הריון כואב ויש גם לידות כואבות. נכון, אבל הופיעו פה חיים חדשים בסוף. טוב, נחזור אלינו. אני חוזר לקטע השני רגע. ירד גם כן הרעיון הלאומי ממשגב אידיאליותו האדירה והקוסמת, קוסמת מלשון מקסים, כן? ויעיל לרעיון מדיני בלבד, למין מסחר המתפשט על נפשות רבות. המדינה היא חברת אחריות גדולה. כל אלה ביטויים שהשתמשו באותה התקופה ממנהיגי הציונות החילונית ביחס לרעיון הנקרא מדינת ישראל שבדרך. אומר הרב, הירידה הכפולה בין מצד החיי היחיד מאידאה אלוהית או שכל אלוהי לרגש דתי, ובין ברמה הלאומית שמממלכת כהנים וגוי קדוש הגענו למצב של חברת אחריות גדולה וכולי, הירידה הכפולה מרום מעלת האידאה האלוהית אל התכונה הדתית ועל ידה, כלומר על ידי זה שהיא מתגלה בצורה הזאת, ממעלת הגבורה הלאומית אל השיטה המדינית, שזה יכול להסביר לנו היום הרבה חולשות ורפיונות וכולי, נטלה את זיו החיים מן העולם. סליחה שאני מדבר מאוד ברור. מה שווה אדם הנקרא דתי שמתפקד את התפקודים הדתיים כאנוס, כמוכרח, ככפוי, בין אם הוא אנוס כי ההורים שלו חינכו אותו כך ולא נעים לו לבגוד בהורים כי סבא שלו היה רב, בין אם הוא מפחד מגיהנום כי מי יודע מה יש שם וכו'. איזה חיים דתיים אלה? באמת, זה חיים מומללים, תחשבו על זה רגע. ממש. האדם חי כאילו בסתירה, לא כאילו, הוא חי בפיצול אישיות. כמו שאמר לי הנביא, עד בתי את הפוסחים, אז תעשי פעים, תפחו את הדרך. זה מצד אחד. מצד שני, ברמה האלוהית, ברמה הלאומית, כשמדינת ישראל, שהיא תהיה בעזרת השם, והיא תופיע דרך התהליך הזה והמסלול הזה, אבל מדינת ישראל שהיא צריכה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש כפשוטו, כלומר, חברה שמנהלת את חייה הלאומיים החומריים על פי ערכים אלוקיים מוחלטים, ובזה מגלה כבוד השם בעולם מעבר לגילוי הקודשי שמופיע בחיי היחיד. ממצב אידיאלי כזה, מדינה שצריכה לפתור כמה בעיות, בעיקר של ביטחון וכלכלה, זה נורא. ואז ברור שזה נטלה את זיו החיים מן העולם. והופעת נשמות גדולות זה נשמות גדולות בין במובן האישי, בין במובן הלאומי. נשמות גדולות שמבינות מה שכאן הרב מלמד במהלך האידאות. שנשמות גדולות מבינות שהיהדות זה לא רק רגש דתי. והיהדות זה לא רק פרטי. היהדות זה ממלכת כהנים וגוי קדוש, והאדם הגדול הזה, הנאמן הפשוט הזה, הוא יכול להיות חלק מכל זה. ולהופיע את זה במציאות כמה שהוא יכול לפי יכולתו וכוחו. אז נטלה את זיו החיים מן העולם, והופעת נשמות גדולות, גדולות באיכותן, גדולות במרחב החיים שלהם, גדולות בהבנה הזאת, גדולות ביכולת המימוש הזו, וכו'. והופעת נשמות גדולות הייתה לחזון יקר מאוד. אפסו גיבורי חיל ענקיים. גיבורי חיל ענקיים בין במובן הרוחני, בין במובן הלאומי. ואין סתירה. זה אותם גיבורי חיל. אותם גיבורי חיל שמבינים שמקור הכל הוא מקור הקודש, אז מהמקור הקודשי הזה הם ניגשים גם אל המערכת הלאומית וגם אל המערכת הדתית הפרטית. ואז הכל מקבל גודל אחר לגמרי. חיים שלמים, חיים כוללים, חיים מלאים. ובמקום גיבורי חיל ענקיים, בין במובן הרוחני, בין במובן הלאומי, וירבו במקומם עסקנים. עסקן זה, לא יודע מה הכותרת במילון בדיוק, אבל מה שאני מבין נראה לי פשוט. עסקן זה אחד שהוא מתעסק. אז הוא חי בתוך המציאות, ואיך קוראים היום לפוליטיקה? פוליטיקה, אומנות האפשר. אז בואו נראה מה אפשר. זהו. פוליטיקה שווה אומנות האפשר. רגע, מה אפשר? השאלה היא מה צריך, לא מה אפשר. מה שאפשר, אפשר כרגע, מחרתיים יהיה אפשר יותר. אז אתה צריך לשאול על הצריך, לא אלא אפשר. מה נכון? איך הרב כותב? יש איך החיים בפועל ויש איך החיים צריכים להיות. החיים שבפועל תמיד צריכים להיות מכוונים על פי איך שהחיים צריכים להיות. לשם צריכים להיות מכוונים החיים. הרב ממשיל את זה לדוגמה מוזרה של צרינו הרב, היא גם היום נוהגת, משל לחולה, שחלה במחלה, והוא בא לרופא. ועכשיו הרופא, במקום שהוא ישפוט את מחלתו ממקום של ערך הרפואה ויבחר את הטיפול הרצוי, הוא צריך לשאול את החולה האם הוא מוכן לקבל את רפואתו. קוראים לזה היום לחתום. נכון? כדי שהרופאים לא יסתבכו. מה זאת חתימה? הרופאים צריכים להגיד מה צריך לעשות. מי הוא האדם החולה שבכלל יביע עמדה? הוא לא למד רפואה. עכשיו הרב כותב שברגע שאדם מסתכל אל החיים כפי שהם נמצאים בשוק ומשם, הוא שופט את החיים. זה נורא. זה עסקנים. אולי נקרא גם את זה, מה אכפת לכם? דברים חשובים. אין, היה שבת א', מי מזהה? יש פה? מישהו יכול להעביר רגע? דומני שבת א', שם הגמרא דנה, איזה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, ושם הגמרא אומרת שגזרו, הנכנס ייכנס והיוצא על יצא. אז שם הרב מתאר שהחליטו שמי שיכנס לבית המדרש ויטען בערכים ובאידיאלים האלוקיים כדי לפתור את בעיות המציאות שמחוץ לבית המדרש, הוא יכול להיות זה שיהיה במניין להחליט איך פותרים את הבעיות. אבל מי שיוצא מבית המדרש והוא שבוי בכל הקונספציות שמקובל ברחוב ובעיתון, ועל פי זה הוא יוצא החוצה ועל פי זה הוא מחליט אותה. איך יתוקנו החיים, אומר הרב, הוא בחוץ. כלומר הגמרא, הנכנס ייכנס ויוצא על יצא. אני מקווה שאני לא אתתי אתכם, וזה שבת א'. יש למישהו גוגל פה? תבדוק רגע, אני נכנס להיכנס ויוצא אל יצא. מצאתי. רגע, מצאתי. אין היה שבת א', כדאי לכתוב את המקור. אין היה שבת א', עמוד 49, פסקה ע'ט. אמרו, הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. נעזוב כרגע, זה סוגיה שקשורה לטומאה וטהרה, נעזוב את זה כרגע. תראו מה אומר הרב, אם נפגשנו היום בשביל זה היה שווה. בשעה שהדורות מקולקלים. יש קלקולים לפעמים בחוץ, מה נעשה? הדור מקולקל. יש גם הרבה מעלות בדור, אבל גם קלקולים. בשעה שהדורות מקולקלים, וצריך לסעדם, לסעוד אותם, לתמוך אותם, את הדור, בדרכי תורה, לאורותם בדרך השם הטובה והישרה, איך לתקן את הקלקולים, צריך שתהיה ההשקפה של המדריכים הקדושים, פונה תמיד אל התורה. המדריכים הקדושים לא אמורים לפנות אל הרחוב, מה שנקרא הסקר היומי, ועל פי זה להחליט מה חושבים ומה עושים. אלא המדריכים הקדושים צריכים לפנות אל בית המדרש. צריך שתהיה השקפה של המדריכים הקדושים פונה תמיד אל התורה, דרך אגב, שימו לב הגדרה ככה, תוך כדי תנועה, אל החיים שבבית המדרש. יש לימוד בבית מדרש ויש חיים בבית מדרש. בית מדרש זה מקום של חיים, זה לא מקום של חוכמה בלבד. זה לא רק למידה, זה מקום של חיים, איך החיים צריכים להיראות. טוב, יש הרבה מה לדבר על המשפט הזה. אז צריך שתהיה השקפה של המדריכים הקדושים פונה תמיד אל התורה, אל החיים שבבית המדרש, משם יראו יפה איך החיים צריכים להיות, ועל פיהם יסודרו. עכשיו תראו את המשפט הבא. אמנם, אם יצרף לזה אדם, ברגע שאתה רואה קלקול בחברה, ואתה עכשיו לא בא לבית המדרש, ומתוך האידיאלים המוחלטים של בית המדרש, רואה איך אתה לאט לאט משתדל לתקן כמה שניתן. אמנם, אם יצרף לזה אדם גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, כדי לתקן הוא הולך לשוק, ושואל את האנשים, תגידו מה אתם אומרים? איך מתקנים? ומה אתה מצפה במקום, אין לנו משהו נגד השוק כמובן, אלא במקום שבו הדמיונות והתאוות וערכי החיים הם לא בדיוק איך שהם צריכים להיות. אומר הרב, אז אם יצרף לזה אדם גם כן ההשקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, ומהצד המקולקל הזה הוא יחפש דרכי פתרון וכו'. עוד פעם, אמנם אם יצרף לזה האדם גם כן השקפה מצד מציאות החיים המקולקלים בשוק, בזה ישחית הכוונה. איך אפשר לתקן ככה? כמו שהרופא צריך להשקיף לרפא החולים מצד הנקודה של חוכמת הרפואה, לא מצד הרצון של החולים שישחיתו בריאותם בשביל הנהגתם הרעה בהליכות חייהם. תחשבו שהרופא אומר לחולה, תשמע חביב, אתה צריך ניתוח דחוף, אומר לחולה, תשמע, אני חותם רק על אנטיביוטיקה. מי אתה בכלל כחולה שאתה נגד אנטיביוטיקה? אין לך זכות ביטוי. אז למה היום החולים חותמים? כי הרופאים רוצים לחסות על עצמם. זה דבר שהוא לא נכון ברמה העקרונית. הוא לא נכון. על כן, זאת הסכימו כולם, גם בית שמאי, גם בית הלל. או יותר נכון, הלל ושמאי. על כן, זאת הסכימו כולם. כי הנכנס ייכנס והיוצא אל יצא. מה זאת אומרת? מי שיכנס לבית המדרש, הוא יהיה חלק מההכרעה. מי שיוצא החוצה ומחפש מה התיאוריות שבשוק, כמשל, הוא לא יכול להיות חלק מהכרעה. כלומר, מה זה נכנס להיכנס ליוצא לצא? כלומר, רק איך שיוכרע דבר זה מצד עומק חוכמת התורה, שכולל את הכל, והיא מוליכה לדרך הישרה והנכונה, צריכים להסתכל בזה. ולא יצא היוצא להסתכל גם כן איך ראוי דבר זה להיות נידון מצד החיים שחוץ לבית המדרש. כי כשהוא יצא לחיים שמחוץ לבית המדרש, והוא יראה מה אנשים חושבים, מה אנשים רוצים, מה סדרי עדיפויות וכו', הוא יכול להתייאש ואז באמת להקטין את הערכים ואת האידיאלים, כי זה לכאורה מה שכרגע אפשרי להשגה. כך הוא יכול לחשוב. שבירותו הקלקולים הרבים והנטיות הרבות שבלב העם להפקרות ולשילוח תאווה וחפצם בשמחת הוללות, ייפול עליו לבבו וידמה שאי אפשר כלל להניג באומה אחרי שמחה של תרה ושל תעודה קדושה. זה פשוט חוסר אמונה בדור, זה ייאוש מהדור, זה אי אמונה בדור. אבל אין הדבר כן. כי צריך לדעת שימין השם רוממה, ואיך שהחיים צריכים להיות, לא איך שהחיים הם כרגע, איך שהחיים צריכים להיות בצביונם על פי התורה שרוחה הולך בבית המדרש, כן יקבלו ישראל את החיים וכן יתקיים הדבר באומה, גם אם הדבר הזה ייקח זמן. וגם אם כרגע אי אפשר להרוויח את הכל. בסדר, אז מה? מישהו יוצא החוצה ועל פי זה הוא מכריע את החיים, אין לו אמונה בעם ישראל, אין לו אמונה בתורה, אין לו אמונה בגאולה. הוא נכנע למציאות העכשווית. מי שמאמין בעם ישראל ומאמין בכוחות שגנוזים בו, ומאמין בתורה ומאמין ביכולת ההופעה של התורה בעם ישראל, הוא לעולם לא יקנה למה שיש בחוץ. לכן, והרוצה לצאת חוץ מגדרי תורה ולהיות כאחד מעמי הארצות, הוא לא יכריע מאומה על ההנהגה הכללית של כל כלל עם השם. שתמיד יהיה עיקר האומה אותם השרידים ההולכים בתורת השם, שמחרים את החיים על פי הדרכתה של תורה. אבל חלילה, על כן חלילה שישפיעו החיים שחוץ לבית המדרש בקלקולם, על כוח חיתוך ההלכות וההדרכות הצריכות לצאת דווקא מבית המדרש מקום התורה. טוב, יש הרבה מה לדבר על זה. אבל זה מה שקרה פה. קיבלנו עסקנים. אבל זה כתוצאה מכל מה שדיברנו. בואו נסכם, נסיים, נסכם ונסיים. אבל הירידה הכפולה הזאת גרמה, נטלה את זיו החיים וכו', והופעת הנשמות גדולות הייתה לחזון יקר מאוד, אפסו גיבורי חיל ענקיים, וירבו במקומם עסקנים נמוגים ודלי מעש, בוסים, מלשון התבססות, איך קוראים זה? בסיסה, כן, בוסס בדמו, מתבוסס בדמו, בוסים בטית חוצות, טית זה הבוץ של החוץ, של החיים, כן, השוקעים בתוך המציאות, החוציות של החיים, אפשר לומר, של רעיונות קטנים, שיש בהם מיני מסחרים חומריים ורוחניים, זאת אומרת, מסחר זה מה אפשר להשיג, נכון? מישהו פעם הלך לחנות, רצה לקנות חפץ, אמרו לו 22, אמר 21 וחצי, אמרו לו 21.75, אמר 21.65, טוב, בסוף סגרו 21.70. מסחר. התורה זה לא מסחר. אז עושים מסחר בחיים חומריים ורוחניים, וכו'. אבל זה חלק מהתהליך, זה חלק מהחשבון. טוב, מוכרים תהיו. היום לא דיברתם בכלל, איך זה יכול להיות? כי דיברתי יותר מדי. מתנצל. יישר כוח, ברוכים תהיו.